ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף ג' עמוד א', 21 שורות מלמעלה. אנחנו פותחים עם ציטוט ממה שראינו בסוף ב' עמוד ב'. יש לנו חץ מצד הגמרא, ואפשר לחבר את החץ הזה עם השורה האחרונה של דף ב' עמוד ב'. היה מחלוקת רבי יהודה וחכמים בעניין גוי שיש לו חלק בבהמה, בוולדות, האם זה פותר את הוולד הבכור מדין בכור. לפי החכמים כתוב, וזה הציטוט שאנחנו רואים עכשיו, והחכמים אומרים שהם חוקים הרבידה כל זמן שיד עובד כוכבים, הציטוט המלא מוסיף את המילה באמצע, אז פתורה מן הבכורה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, מקורותיהם של רבי יהודה וחכמים שחוקים בעניין פטור בכורה כשיד עקום באמצע. הגמרא, אמר רבי יוחנן, ושניהם, כלומר רבי יהודה וחכמים, שניהם מקרא אחד דרשו. אותו מקרא אחד נמצא בשמות פרק י"ג פסוק ב', ואנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים ונקרא ביחד: קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. אז זה המקרא ששני השיטות האלו בתנאים דורשים, כל אחד להגיע למסקנה שלהם, כל אחד לחוד. נחזור לגמרא, איזו מקרא אחד דרשו? כל בכור. רבנן סברי, בכור מקצת בכור משמע. כתב רחמנה, כל עד דעיקה כולי, עד שהכל, כמו שכתוב בפסוק, בישראל, בבני ישראל. אז ברגע שיד עובד כוכבי באמצע יש לו איזשהו חלק בבעלות או ברווחים, פטור מבכורה. ורבי יהודה סבר, בכור, המילה בכור זה לא מקצת, זה כולי בכור משמע. כתב רחמנה, כל, ואפילו כל דהו, שאפילו אם כל דהו שייך לישראל, יש חיוב בכורה. וממילא, זה שגוי הוא, יש לו חלק בו, זה לא פותר, כי יש כל דהו בישראל. אי בית אימה, גישה חלופית, דכולי אלמה בכור, רובה משמע. מוסבה, כל משמע למלויה אתה. כלומר, אתה עובר מרוב, ממשיך הלאה למעלה, עד שהכל של ישראל, ואם יש לגוי חלק בו, פותר מבכורה. ומוסבה רבי דה לגרועי עתה. נכון שבכור משמע רוב, מה עושה המילה כל לפי רבי דה? גם אם מיעוט שייך לישראל, חייב בבכורה. כעת הנושא, וכתבנו בצד, שותפות גוי בבכור שפותר לרבנן, בכמה הוא. ובהמשך אנחנו נראה מעוינים, ובמבנה שמופיע גם בשוליים, דעות בהנאל, באותו כמה שותפות גוי, בכמה השותפות שמביא את רבנן לומר פטור. הגמרא, וכמה תהי שותפות של עובי כוכבים ותהי פטורה מן הבכורה, כמובן עליבא דרבנן, כי לפי רבי יהודה שותפות גוי לא פותר, אבל לפי החכמים שותפות גוי פותר. אנחנו נראה כמה דעות. המעוינים מבליטים רב הונה, ואחר כך רב חיסטה, ומתחתיו רבה. אמר רב הונה, אפילו אוזנו, אפילו מהגוי בעלים על האוזן של הבהמה, הבהמה שמולידה את הבכור, יש פטור, אין קידושת בכור. מתקיף לרב נחמן, למה שיהיה פטור מן הבכורה, ולמה לי, למה שהכהן שהוא אמור להרוויח לקבל את הבכור, זה המתנה לכהן, למה שהכהן לא יכול לומר לאותו גוי שהוא בעלים על האוזן, שקיל אוזנך וזיל, כך האוזן של הבכור שאתה מהבעלים שלו, וזיל ותלך ותעוף מפה. מה תגידו? אז אם אתה לוקח את האוזן, אז הבכור הוא יהיה בעל מום. בעל מום גם ניתן לכהן. איתמר, רב חיסט אמר, דבר, השותפות של הגוי הוא, אם הגוי הוא בעלים על דבר שעושה אותו נבלה, שאם אתה מוריד אותו חלק, הבהמה תהפוך להיות נבלה, אז זה מראה שהגוי, הבעלות שלו משמעותי, וזה יפתור מבחורה. רב אמר דבר שעושה אותו טריפה. עכשיו, אם תשאלו מה ההבדל במאי כמפליגים, אז הגמרא מבררת מה נקודת המחלוקת בין רב חיסטה לרבה. אבל לפני שנתקדם, רש"י ממול נבלה, כגון שיש חלק לעובי כוכבים בוושת או בגרגרת שלו, של הבכור, הואיל וחיותה בידי דעובי כוכבים, חיותה בכור הוא ביד הגוי. אם אנחנו נסלק את הוושת או הגרגרת מהבכור, הבהמה תמות. חשיב כמדבי כולי דעובי כוכבים, זה נחשב כאילו הקול של הגוי, וזה פתור מן הבכורה. טריפה, ממשיך רש"י, כגון מן העוקבה למטה, מאותו פרק בירך שמתחת לעוקבה, זה הופך את הבהמה ל, שוב פעם, כגון מן העוקבה ולמעלה. אם מורידים את זה מהבהמה, היא הופכת להיות טריפה. עכשיו שואלת הגמרא, נחזור לגמרא, במאי כמפליגי רב חיסטה ורבה, בטריפה חיה, האם מסתכלים על טריפה כבהמה שתמשיך לחיות? למען דאמר דבר שעושה אותה טריפה, רבה, כסבה טריפה אינה חיה, היא לא תמשיך לחיות, ולכן כאילו כולה של הגוי. ולמה דאמר דבר שעושה אותה נבלה, דווקא כזה דבר, אבל טריפה חיה, זה לא מספיק בבעלות מצד הגוי לפתור מבחורה. אמרו הרבנן כמי דרב פאפה, דרב הונה ורב חיסטה ורבה לא פליגי. שמענו את השיטות למעלה, ואמרו הרבנן אמרו לפני רב פאפה שרב הונה לא חולק על מה שרב חיסטה ורבה אמרו. איך זה יכול להיות? בור הבימו, רב הונה אמר אפילו אוזנו נחשב בעלות הגוי באוזן פותר. למה? כי כאן מדובר באוזן של הבכור עצמו. הבימו מדובר בבעלות הגוי לא בבכור, אלא כמו שרב חיסט אמר, בדבר שעושה את האימא נבלה, או לפי רב הדבר שעושה את האימא טריפה, אז יש לגוי בעלות באימו בדברים האלו. זה מה ש הרבנן אמרו לרב פאפה. רב פאפה מקיף, אמר לו רב פאפה, מה ישנה בו? דבעינן כל בכור ולקה. מה שונה בעניין הבכור עצמו, שאתה אומר שברגע שהגוי יש לו בעלות באוזן יש פטור, כי אין כאן קיום של כל בכור בבעלות ישראל, חסר האוזן, אמו נמי בעינן כל מתנחה תזכר ולקה. זה פסוק בשמות פרק למדלד פסוק י' ת', הוספנו את הציטוט את הפסוק בשוליים, שם כתוב כל פטר רחם לי וכל מקנחה תזכר פטר שור ושה. כאן ההתייחסות לאמא. אז גם באמא צריך להיות כל הבעלות בידי הישראל כדי להתחייב, אלא אומר הפאפה להם לא שנה, אין לעשות את החילוק שאמרתם. ובכך רב אונה באמת חולק על רבה ורב חיסנה. מקיף למור ברב אשי. עכשיו השאלה שלו, רשי כבר מכוון את השאלה הכולו על כל מה ששמענו מקודם. תשימו לב, קושיה בת ארבע שורות. מה ישנה מנפילים? דאף אגב דלאב בני חיותה נינו קדשי. נפל הוא לא חי, הוא ודאי לא ימשיך לחיות, הוא בכל זאת קדוש. דאם אמור פטר שגר בהמה. מה משמעות שגר? שגר בבהמה. זה הפסוק בשמות פרק י' ג' שמדובר בקידושת בכור. רשי בשורה הראשונה מתחת לגמרא יש לנו כוכביות, ושם כתוב החנמי אינמי הווי לי לובי כוכבים בי, דבר שעושה אותה נבלה. יש לגוי בעלות משמעותית לקדוש חלק הישראל, אף אגב דלאב בעל חיות ההוא. בניגוד לכל מה שאמרנו מקודם שכולם יסכימו למעלה שאם לגוי יש לו בעלות בדבר משמעותי יהיה פטור בכורה, כאן רואים מה פתאום גם בדבר שלא חי בכלל יש קידושת בכור. וכמו שרשי הסביר, שגם אם לגוי יש לו חלק מאוד משמעותי, שהפוך אותו להיות נבלה, אם ניקח אותו מהבהמה, בכל זאת יש קדושה. נמשיך בגמרא. התם, במקרה של נפילים, שנכון, אין להם חיותה, ובכל זאת קדושים, כיוון דלא עריב ובהו חולין, אין שותפות עם גוי במקרה הזה, זה בהמה שהפילה, זהו, של היהודים. אז אין כאן התערבות של חולין של הגוי. קרינה בהו בבהמה קור בחור. עדיין קיום הפסוק שייך לקדושת בחור. אחה, ברגע שגוי יש לו שותפות, כיוון שדעריבו בהו חולין, לא קרינה בו כל בכור, זה לא כל בכור ברשות ישראל. רבי אלעזר לא ערל לבי מדרשה. יום אחד רבי אלעזר לא נכנס לבית המדרש. אשכחי לרבי אסי, אמר להם מה אמרו רבנן בי מדרשה, שהוא שואל את רבי אסי, אז מה אמרו בפרשה בית המדרש? אמר לי, ואנחנו עוברים לדף ג' עמוד ב', הכי אמר רבי יוחנן, והוא מביא כאן שתי הלכות. אחד, אפילו מום קל, אז זה די סתום. אז שים את רשי, ורשי מופיע בסוף עמוד הקודם. רשי
שם הוא אומר, שתי שורות מסוף עמוד א', אפילו מומכר, אפילו אין עובי כוכבים שותפות אלא באוזנה, שאם היה נוטל חלקו אינה לא נבלה ולא טריפה, אלא מומכר בעלמה פתורה מן הבכורה. אני חושב שזה מזכיר את שיטת רבונה. נמשיך בגמרא. דין השני של רב יוחנן, והדתנן, רחיל שיודה מן אייס ואייס שיודה מן רחיל, זה מה שנקרא ולד חריג, פטורה מן הבכורה, הוא פשוט לא דומה בכלל לאמא, ואם יש בו מקצת סימנים חייב. עכשיו לגבי המקור הזה, המשנה שציטטנו עכשיו, על זה רב יוחנן אומר, מום קבוע אבי לשחוט עליו, אם מדובר בבחור, אנחנו מדברים על בחור, רחל נגיד שילדה מין עז ואין לו שום דמיון לאמא, זה מום. ולמרות שכתוב כאן, ואם יש פה מקצת סימנים חייב בבחורה, אך מה זה חייב? אבל אמרת שזה מום. החייב הוא חייב לתנות לכהן, אבל הוא לא קרב לגבי המזבח. אז הדין של רבי יוחנן הוא מתייחס לא רק בדבר שבכלל לא דומה, זה נקרא נדמה, הוא פטור, הוא פסול לקורבן, אלא גם אם יש מקצת סימנים הוא עדיין נחשב בעל מום ואסור להקריב אותו. תשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה בנושא שמופיע בצד. כתבנו, דינו של רבי יוחנן בכל דאישתני נחשב מום ופוסול מעל גבי המזבח. הגמרא תברר האם יש צורך לדין זה להישמע על ידי רבי יוחנן, ולא יכולנו ללמדו מתוך משניות. נמשיך כעת בגמרא בסוף שורה רביעית מראש עמוד, בשלמה מום קל כמה שמלן פי רב הונה לפוקי מן רב חיסטה ורבה. יש עניין להשמיע בשמו של רבי יוחנן שבעלות גוי באוזן הבימה פותרת מבחורה, כדי להכריע, אולי להכריע לטובת רב הונה, כדי להראות עמדת רבי יוחנן כמו רב הונה בניגוד לעמדתם של רב חיסטה ורבה. אלא מום קבוע, אותו דין שני שהתייחס לרחיל שילדה מנעז ויש בו מקצת סימנים, שהוא רבי יוחנן אמר שהוא בעל מום ולא, ואי אפשר להקריב אותו. אמרנו בשיעור הקודם שבכור הוא בעצם קורבן שנותנים את הבכור לכהן והוא מקריב אותו כקורבן, אבל בעל מום לא מקריבים. ולהשמיע שרבי יוחנן צריך להשמיע לנו שהייצור החריג הזה, אחרי שידע מין עז, אפילו אם יש בו מקצת סימנים, הוא פסול למזבח, כי כך הוא התבטא, מום קבוע אבי לשחוט עליו. מה זה לשחוט עליו? לשחוט עליו חוץ מבית המקדש, לשחוט בביתך. הדין הזה, נחזור לגמרא, אלא מום קבוע מי כמשמלן דכיוון דאישתני הווה למומה, בגלל שיש הוא חריג שונה מאמו, זה נחשב מום. תענינה, יש מקור תנאי, אני לא צריך רב יוחנן לזה, רב יוחנן היה המורה. מה כתוב? ופיו דומה כשל חזיר, הרי זה מום. אז יש פה משנה שאומרת שאם יש ולד שהוא מוזר, הוא נחשב בעל מום. וכי זה כבר אני יודע את הדין, זה השינוי החריג, נחשב אמומני צריך ביוחנן. וכי תאמה, אדם משתנה בדבר שאינו, שאין במינו קדוש בבחורה, שם השינוי היה לכיוון חזיר, הפה היה דומה של חזיר, הוולד או הבימה שנולדה השתנה לכיוון בהימה תמאה, חזיר. אז זה אני יכול להבין מאחר שאין בחזירים דבר שקדוש בבחורה, אני יכול להבין שהוא נחשב בעל מום. אחר בניין הערכי שיודע מינז נשתנה בדבר שבמינו קדוש בבחורה, השינוי לא כל כך חמור, הוא מרחי לעז, מאחר שגם התוצאה החריגה בכל זאת יש בה, אם היה מדובר בבחור היה קדוש בבחור, כוונה, אני צריך לדייק, כמו שאצל רחלים יש דיני בחור, גם אצל עזים יש דיני בחור. אז אולי, ולא רבי יוחנן, לא הייתי יודע שגם זה נחשב מום, שהרחל שילדה מין עז נחשב מום. בכל זאת, הנמי תנינה, גם זה מופיע במשניות. מה כתוב? אינו אחת גדולה ואחת קטנה. זאת אומרת, פי רשי, אמנם יש ראשונים שחולקים על ההסבר שניתן עכשיו, אבל לפי רשי, אם יש בהמה שאינו אחת גדולה מן הרגיל, ואינה שנייה רגילה, נורמלית, או בהמה שאינה אחת קטנה מן הרגיל, והשנייה רגילה, ותנה, גדולה, מה פירוש גדולה? גדולה כשל העיגל. ובתנה, מה הכוונה? קטנה כשל אבז. אם יש לה כבש, והיא עין אחד בגודל של עיגל, של עין של עיגל, זה גדול באופן חריג. או אם הקטנה, העין הקטנה הייתה בגודל של העוף, אבז, זה קטנה בחריג. אז הנה אנחנו רואים ששינוי שבתחום דבר שיש לו קדושת בכור, בואו נמשיך בגמרא, בשלמה קטנה כשל אבז אין במינו קדוש בבכורה, אז לא, אין בכורה בעופות, אלא גדולה כשל עיגל. מה יש לנו? יש לנו כבש, עין אחת גדולה כשל עיגל, יש במינו קדוש בבכורה. גם אצל עגלים דיני בכורה נוהגים, אלא לאו משום דמינן כיוון דאישתמי הווה לימומה. אז בכל זאת, למה אם גדולה אחת כשל עגל הוא בעל מום? כי יש שינוי, יש חריגות, אז מה אני צריך רבי יוחנן? רבי יוחנן שאמר שרחל שדע מינז זה נחשב מום לגבי קורבנות. ראינו את זה פה מהמקור, אינו אחת גדולה כשל עגל. החריגות, השינוי הוא נחשב מום. אז אני חוזר, אז למה לי לרב יוחנן? הגמרא עונה, ההסבר של המקור אינו אחת גדולה הוא לא בגלל חריגות, הוא פסול אחר, משום דהווה לי סרועה. פסוק בויקרא פרק ח' פסוק ח' ג', שם כתוב ושוב עשה שרוע וקלות לדבר תעשה אותו לנדר לא ירצה. רבי יוחנן הוא מתייחס לדבר אחר, הוא מתייחס לנושא של שונה או חריגות. רחים שילדה מן עז הוא לא דומה לאמא, אז הוא בזה נחשב בעל מום. זה לא הייתי יודע מהמקרה של אינו אחת גדולה. ממשיך הגמרא, ועם מה שאנחנו מקדים נקודה ארוכה, הכי נמי מסתברה, ובסוף הנקודה הארוכה אתם רואים דוחה, שאנחנו נדחה את הניסיון לסייע למה שאמרנו.
הגמרא, אחי נמי מסתברא. דמה שיש לחלק בין פסול של סעורה, שאפשר אולי להגדיר אותו כאי שוויוניות, לפסול של שינוי, כמו שהתייחסנו בשמו של רבי יוחנן. דתנן, מומין אלו שפרשו החכמים בעניין בכור, בין קבועים בין עוברים, פוסלים, שמום פוסל לקורבן, בין אם מדובר במום קבוע, בין אם מדובר במום זמני. יתר להם אדם, עיניו, שתיהן גדולות, שתיהן קטנות. אדם, הכוונה, כהן בעל מום, הוא פסול לעבודה, הוא בעבוד בבית המקדש. גבי אדם הוא דכתיב, איש איש מזרע אהרון. דבעינן איש שווה בזרעו של אהרון. לכן אם יש לאדם עיניים שהם גדולים מן הרגיל, או קטנים מרגיל, הוא לא דומה לשאר האנשים, לא שווה לזרעו של אהרון. אבל, בהמה, שתיהן גדולות, שתיהן קטנות, נמי, לא הווה מומה. אחת גדולה ואחת קטנה, מי תיימה? למה אם זה המצב אצל בהמה שזה כן מום? שוב פעם, בהמה, שתיהן גדולות, לא מהווה מום אצל אדם, כן, אז בהמה לא. אז למה בבהמה אחת ואחת קטנה כן נחשב מום? אם משום שינוי, אפילו שתיהן גדולות, שתיהן קטנות, נמי, זה היה אמור להיות סיבה לפסול בבהמה. זאת אומרת, אם שינוי הוא פוסל, שינוי גרידה פוסל, אז גם שניהם גדולות מן הרגיל, זה שינוי מן הרגיל, למה זה לא פסול? ולמה אחת גדולה אחת, או אחת קטנה כן פוסל? אלא לב משום דהווה לסעווה. האחת גדולה אחת קטנה זה פסול סעווה, ולא פסול שינוי. ורבי יוחנן התייחס לפסול של נדמה, של שינוי, כמו המקרה של רחיל שילדה מן עז, הפסול שמה הוא לא משום סעווה, אלא משום שינוי. ולכן היה לנו צורך לשמוע את הדין הזה מפי של רבי יוחנן, ולא יכולתי לדעת את זה ממקור תנאי. אבל הגמרא דוחה, לא. לעולם אי מלאך משום שינוי, הווה מומה. בניין אחת גדולה או אחת קטנה, הפסול הוא לא סעווה, פסול מיוחד, אלא פסול משום שינוי. ודרכה שלך, אם שינוי הוא פוסל, אז אפילו שתיים גדולות, שתיים קטנות, היה אמור להיות סיבה לפסול בבהמה. הגמעונה, חתם, בניין הבהמה, אם אחד בריאותה יתרה, תוויו בי למברא. אם אחמד כחישותה יתרה, תוויו בי מכחש. אנחנו נחזור על הנאמר כאן בגמרא דרך קודם רשי. רשי הוא למעלה בשליש בערך בפירוש השליש מלמעלה, לעולם אי מלאך וכולי, שהפסול אחת גדולה אחת קטנה היא משום שינוי, ומהכה לא תסתבר משום סרוע, לא כפי שאמרנו מקודם הכי נמי מסתברא, שהפסול של אחת גדולה או אחת קטנה משום סרוע, אלא שינוי. ממשיך רשי, בעניין שתיהן גדולות או שתיהן קטנות, תוויו באו, והוודאי משונה הוא. ואיקשיא, אז אם תשאלו, אמי יצריך רבי יוחנן למימר, האו קימנה דשינוי הווה מומה? אז מה הצורך לרבי יוחנן? אם אתה אומר שהפסול הוא משום שינוי, אז מה מוסיף לי רבי יוחנן? אז שוב פעם, אם אתה אומר שאחת גדולה ואחת קטנה זה ודאי משונה, אז מה הצורך לרבי יוחנן? טריץ, ממשיך רשי, כיוון דאיקה למימר נמי,
מאחר שהיה צד לומר אחרת, דלאב משום שינוי הוא, כמו שחשבנו מקודם, אלא משום סרוע, איפסוך רבי יוחנן למימר. רבי יוחנן צריך לבוא ולקבוע שהפסול הוא משום שינוי, ששינוי הוא פסול ואין בזה משום סרוע. אנחנו קראנו בגמרא, וצריך פשוט לשפשף ולדייק את הפירוש בגמרא. בדחייה אמרנו שאחת גדולה ואחת קטנה זה באמת משום שינוי, זה וזה נחשב מום. אז אם כן, למה בשתיים גדולות שתיים קטנות לא? אז והגמרא ענתה, הטעם בעניין הבהמה, באחת גדולה ואחת, או אחת קטנה, אם מחמד בריאותה יתרה, אם השינוי הוא בגלל, נגיד, העין הגדול הוא משום בריאות יתרה, אז תוויו באי למברה, אז שניהם היו צריכים להיות גדולות. אז לכן, זה שאחת גדולה ולא שניהם, זה לא אפשר לתלות את זה בבריאותה. עכשיו, אגב, אנחנו נראה עוד מעט ברבינו גרשום שבריאות היתרה זה לא מום, זה בסדר. וגם ההפך, באחת קטנה, אם זה היה מחמת כחישות ולא משום שינוי, אז שניהם היו צריכות להיות קטנות. עכשיו, ברבינו גרשום, בערך כמעט באמצע העמוד, ודרכה שלך אם משום שינוי, אפילו שתיהן גדולות נמי, למה בזה אמרנו זה לא מום? הטעם, שתיהן גדולות או קטנות לא הווה מחמד שינוי, אלא או מחמד בריאות היתרה אבות רביו גדולות, או מחמד כחישות אבות קטנות. ובוא נוסיף, ואין בזה משום מום, אבל אחה באחת גדולה ואחת קטנה לא הווה לא מחמד בריאותה או בריאותה ולא מחמד כחישותה, אלא משום שינוי. פקעתי מהחשא מן הלי, מכאן רואים ששינוי הוא נחשב מום, והדל קושי לדוכתי, ואז חוזרת הקושיה למה יש צורך לרבי יוחנן, ועל זה רשי נתן הסבר, יש צורך בכל זאת לרבי יוחנן, כדי שלא נחשוב שאחת גדולה ואחת גדולה משום סרוע. למרות שרבי יוחנן אמר את דברו בעניין רחיר שירדה מנז, אבל בזה הוא קובע עבורנו המושג של שינוי נחשב מום. לפני שנתקדם, אנחנו נפנה לשוליים הנושא עוד בעניין שותפות גוי, ואנחנו נראה מעוינים מקרים בעניין הנער שותפות גוי. הגמרא, ההיא גיורתה, זה גיורת, תהבו מסרין לאחי, האחים שלהם הגויים, חיותה לפתומה, הם מוסרים לה בהמות לפתם אותם, עתי לקמי דרבה. האם יש כאן חיוב, באו לרבה לברר אם יש חיוב בבחור. אמר לה, אז הרבה ענה לגיורת, לת דחש לה להד רב יהודה דאמר שותפות עובד כוכבים חייבת בבחורה. במילים אחרות, פטור. רב מרי ברכי, הביא לי אי חיותה, הווה מקנה לעודני לעובד כוכבים, המקנה את האוזן, עודני, האוזן, האוזניים לגויים, ומה היה המטרה? להפקיע מבחורה. ועשה לו בגיזה ועבודה, והוא עשה את הבחורות האלו שהוא הקנה אוזניהם כבר לגוי, הוא עשה את הוולדות האלו, את הבחורות, בגיזה ועבודה, כאילו בחור גמור, כמו שבבחור גמור אסור לגזוז אותם, אסור לעבוד בהם, צריכים להקריב אותם כקורבן, הם קדושים. ומה עוד? ויעיד להו לכהנים, אותם בחורות שהקנה אוזניהם לגויים, היה מעביר אותם בסופו של דבר לכהנים. ומה קרה אצל רב מרי ברכה וקלאי מתו, קלאי, הקיליון, קלאי, חיותה דרב מרי ברכה. סיפור נתונים די מוזרים וסותרים, אפשר לומר. וכי מאחר דאסר לו בגיזה ועבודה ויעיב לו לכהנים, הוא התייחס אל הבכורות האלו לגמרי כבכור, המי מקנה לו עוד לאודני אלווי כוכבים. למה הוא טרח בכלל להקנות את האוזניים לגויים? תשובה: דילמה עתי בו לידי תקלה. הוא חשש שהוא נהג במידה נגיד חסידות, בזהירות יתר, בוא נגיד, כדי שלא לבוא בידי תקלה, כדי למנוע תקלה. אם במקרה הוא ישכח, יגזוז או יעבוד בהם, לא עבר שום דבר, כי הוא הכניס גוי לתמונה וזה פותר מבחורה. אז הוא ממש לקח על עצמו כל החומות שרק יכולות להיות. יחי, מה הייתה עם הקלוחיות את רב מרי? למה קרה כזה דבר שמתו הבהמות של רב מרי? תשובה: משום דמפקה להו מקדושתיו. הוא הקנה את האוזן לגוי, ובזה הוא הפקיע את קדושה. מה שהיה יכול להיות קדוש בבחורה, הוא הפקיע את הקדושה. שואת הגמרא: ואמר רב יהודה, מותר לאדם להטיל מום בבחור כדי שיצא קודם שיצא לאוויר העולם. רואים פה שאפשר להפקיע קדושה ואין בזה בעיה. הגמרא עונה: אתם מקדושת מזבח כמפקלי. זה שהוא הטיל מום בבחור לפני שהוא נולד, אז הוא פוסל אותו מקורבן, אבל הוא בכל זאת חייב להעביר אותו לכהן. אמנם זה לא קדושת מזבח, ויש בו זה קדושת דמים, וחייב בזה דיני בכורה מסוימים בכל זאת. לא לגזוז אותו, לא יעבוד איתו. וגם כשהוא שוחט אותו, רש"י מסביר, הוא לא יכול לשחוט ולא למכור אותו באטליז. אז זה מה שגמרא אומרת, שבהטלת מום לפני שהוא נולד הוא מפקיע מקדושת מזבח. מקדושת כהן לא מפקלה, אבל מקדושת כהן, זה שהוא צריך להעביר אותו עדיין לכהן עם כל המגבלות שאמרנו, זה עדיין קיים. אחר שהוא הקנה לגוי את האוזן, אפילו מקדושת כהן כמפקלה, זה חיסור גמור מהקדושה, ולכן ננש רב מרי ברכין. ביבי תימה, רב מרי ברכין ידע להקנוי קניין גמור. אם תשאלו למה נענש רב מרי, כשהוא עשה את הקניין עם הגוי, הוא ידע איך לעשות קניינים עם גויים. גויים, לפי הגישה הזאת, אין לגוי קניין אלא במעות, אלא בכסף. תשלום כספי זה נחשב קניין. וחזי לאיני שכין, אנשים אחרים יראו מה שזה שרמי רב מרי ברחיד עשה העסק עם הגוי, ואז ועביד והאיני שכינה יעשו גם עסק עם גוי. וסבר רב מרי מילתהו דעבד, הם חושבים שרב מרי עשה את העסק עם הגוי בדיבור בלי לקחת כסף, ועתי בא לידי תקלה. אותו שראה רב מרי, אם הוא יעשה שלא כדין, הוא יעשה עסק עם הגוי על פי דיבור באמה, זה עדיין נחשב כולו של הישראל, כי דיבור, קניינים אחרים כאלו לא תופסים אצל גוי. כסף קונה, אבל דיבור ודאי לא קונה. אנשים לא יודעים את זה, ויעשו העברת בעלות על האוזן לגוי בזמן שלא עבר כלום, כי דיבור לא קונה, והבחור עדיין בקדושתו, ובכך יבוא לידי תקלה. חושבים שאפשר לעבוד איתו ולגזוז אותו בזמן שזה לא נכון.
עד כאן שיעורנו להיום.